כתובות, דף ח', מתחילים בעזרת השם, דף ז' עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. מסופר על הגאון רבי חיים קרייזווירט, זכר צדיק לברכה, הרב של אנטוורפן, שכיבדו אותו לברך בשבע ברכות. הרב ביקש שיביאו לו סידור. רוצה לקרוא את הברכה מתוך הסידור. אז אחד שאל את הרב, הרב הרי בקי בכל השס, בעל פה, מילה במילה. הרי הסדר של הברכות מובא במסכת כתובות דף ח', כמו שמיד נראה. הרב לא יכול לומר את הברכה מתוך הזיכרון, שהרב זוכר את הברכה בשס, מסכת כתובות. השיב לו הרב, העצה שלך היא עצה מצוינת, אבל יש בעיה קטנה. אני יודע איך להתחיל, אבל אני לא יודע איפה לעצור. אני אקרא ואקרא ואקרא, אולי בסוף אני אסיים את כל מסכת כתובות. לא בטוח שלציבור כאן יש את הזמן להמתין כל כך הרבה. הברייתא מביאה את הסדר של השבע ברכות. מברכים שבע ברכות, מה שנקרא ברכת חתנים, זה צריך להיות בעשרה, במניין. את השבע ברכות מברכים כל שבעת ימי המשתה. אמר רב יהודה, אבל זה בתנאי. והוא שבאו אל המשתה פנים חדשות שלא היו קודם. תוספות מביא ששבת לא צריך פנים חדשות. השבת עצמה, חז"ל קוראים לה פנים חדשות. מהי מברך? מה הסדר של השבע ברכות? אז קודם כל, כמובן, יש את הברכה הראשונה, בורא פרי הגפן, או הגפן. אבל אחר כך יש שש ברכות נוספות. אמר רב יהודה, הברכה השנייה פותחת. ברוך אתה השם. אלוקנו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. על מה מברכים את הברכה הזאת? כותב רש"י, זה לא קשור דווקא לחתונה, אלא הברכה הזאת היא לאסיפת העם הנאספים שם לגמול חסד. זכר לחסדי המקום, שנהג הקדוש ברוך הוא חסד עם אדם הראשון, שבזמן שהוא התחתן עם חווה, הקדוש ברוך הוא נעשה לו שושבין, ונתעסק בו. וכשאנחנו מתאספים בשבע ברכות, כותב רש"י מילים, שאם נזכור את המילים האלה בזמן שאנחנו משתתפים בשבע ברכות, אין ספק שההרגשה שלנו תהיה הרבה יותר מרוממת. בזמן שאנחנו משתתפים בשמחה כזאת, כותב רש"י, אסיפה זו, כבוד המקום היא. וזה מה שאומרים, שהכל ברא לכבודו. כל אלה שנתאספים פה, הקדוש ברוך הוא ברא, והאסיפה שאנחנו מתאספים כאן, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל, כשיש סדר של ברכות, שקשורות אחת לשנייה, אז הברכה הראשונה פותחת בברוך, בדרך כלל גם חותמת בברוך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אזן את העולם כולו למשל, ולאחר מכן חותמת בברוך, ברוך אתה השם, אזן את הכל, אזן ברחמיו את הכל. גם פותחת בברוך וגם חותמת בברוך. בדרך כלל ברכה ראשונה בסדרה של ברכות. אחר מכן, הברכה הבאה כבר לא פותחת בברוך, כמו בברכת המזון. מתחילים ישר, נודה לך השם אלוקינו. בלי לברך ברוך אתה השם, למרות שזה גם ברכה, נודה לך, זה בעצם תחילת ברכה. אלא היא ברוכה, ברכה שסמוכה לברכה שלפניה. ברכת הזן. כאן, בשבע ברכות, הברכה הראשונה בורא פרי הגפן, שהיא ברכה על היין, היא לא תחילת הסדרה של הברכות. לאחר מכן, גם הברכה שהכל ברא לכבודו, רש"י מדגיש, שזה לא קשור בדווקא לסדר של השבע ברכות, ולכן היא פותחת בברוך, אבל ברכה שלאחריה גם כן פותחת בברוך. הברכה השלישית, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר האדם. הברכה הזאת, כנגד מה תקנו אותה? כנגד היצירה שהקדוש ברוך הוא יצר את אדם הראשון, לפני שהוא ברא את חווה אשתו. וגם הברכה הזאת היא ברכה שנאמרה על יצירתו של אדם הראשון. וגם כן לא בדווקא בגלל החתונה. לכן היא לא חלק מהסדרה של הברכות. לכן גם הברכה הרביעית, אשר יצר את האדם בצלמו, גם פותחת בברוך, כי בעצם היא הברכה הראשונה מהסדרת ברכות שקשורות לחתונה פה בדווקא. לכן היא פותחת, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, ברוך אתה השם, יוצר האדם. זו הברכה הראשונה מהסדר של הברכות. ולכן היא גם פותחת בברוך וגם חותמת בברוך. ככה מבאר רש"י. מה באמת הביאור של הברכה הזאת? אשר יצר הקדוש ברוך הוא את האדם הזכר בצלמו של היוצר, בצלם דמות של היוצר יצר את תבניתו של האדם, והתקין לו לאדם מעצמו, ממנו, מהאדם עצמו, את הבניין של הנקבה שנבנתה מן האדם, וזה נוהג עדי עד לדורות עולם. ברוך אתה השם יוצר האדם. הברכה החמישית לא פותחת בברוך אתה השם, כי היא סמוכה לברכה שלפניה. לכן ישר, סוס תסיס ותגל ירושלים שכעת ההכרה היא תרבה בשמחה, בקיבוץ בניה כשעם ישראל התקבצו לתוכה בשמחה. הוא חותם, ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה. כשהם יחזרו לירושלים בקיבוץ, קיבוץ הגלויות. למה מברכים על ירושלים בשבע ברכות? אז רש"י מבאר, שאנו צריכים להעלות זיכרון ירושלים על ראש שמחתנו, שנאמר בתהילים, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. לאחר מכן הברכה השישית, גם כן לא פותחת בברוך אתה השם, כי סמוכה לברכה שלפניה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שמח תשמח רעים האהובים, את החתן והכלה, כשמחך יצירך, כמו ששמחת את העולם הראשון, שעצרת אותו יציר כפיך בגן עדן מקדם, כמו שכתוב, הייתה גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. והחתימה היא, ברוך אתה השם, משמח חתן וכלה. שים לב שבברכה הבאה, החתימה היא משמח חתן עם הכלה. כאן הוא חותם, משמח חתן וכלה. מה ההבדל? כי הברכה הזאת מבאר רש"י, זה לא בשמחת חתונה. שהקדוש ברוך הוא משמח את החתן והכלה פה בחתונה. אלא, זה תפילה שאנחנו מתפללים, מברכים, שהחתן והכלה יהיו שמחים בהצלחה כל ימיהם. לפיכך, לא מברכים, לא חותמים משמח חתן עם הכלה, דענו שהחתן ישמח עם הכלה, אלא שהקדוש ברוך הוא ישמח גם את החתן וגם את הכלה כל ימיהם. בסיפוק, מזונות וכל טוב. לכן זה משמח חתן וכלה. אומרים בדרך חיזוק, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא ישמח את החתן והכלה כמו שהוא שמח את האדם הראשון בגן עדן? אלא יש כאן גם מצווה טובה, אם אדם רוצה לזכות לשמוח באשתו כל ימיו, שילמד מאדם הראשון. אדם הראשון לא הסתכל מעולם על אישה אחרת. לא הייתה עוד אישה בעולם. הייתה לו רק את חווה. ולכן הוא שמח בשמחה גדולה. כשאדם לא נותן את עיניו באישה אחרת, הוא שמח באשתו שמחה גדולה. אדם רוצה לשמוח באשתו, ינהג כמו שנהג אדם הראשון, שלא ייתן עיניו באחרת. הברכה השביעית, מה שמכונה ברכה אחריתה, ברוך אתה השם, זה פותח גם כן בברוך, למרות שזה ברכה אחרונה מסדר הברכות, כן שקשורות לחתונה, רש"י מבאר, מכיוון שאם אין פנים חדשות, שלא היו בימים הקודמים בחתונה, מברכים רק את הברכה הזאת. אז לכן היא ברכה שהיא בפני עצמה, אז היא גם פותחת. ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, עדיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. ואז אנחנו מבקשים, מהירה השם אלוקינו, ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצהלות חתנים מחופתן ונערים ממשתי נגינתם, ואז חותמים, ברוך אתה השם, משמח חתן עם הכלה. כאן כן מברכים, משמח חתן עם הכלה, שמשבח לקדוש ברוך הוא שהוא ברא חתונת דיבוק איש באישה לידי שמחה וחדווה, לכן חותמים, משמח חתן עם הכלה, ששמחת איש בכלה באישה. הגמרא מביאה כמה סיפורים על חתונות שהיו אצל גדולי ישראל, וסימן לזכור שהסיפורים האלה הם בדף ח', שזה ראשי תיבות חתונה. סיפור ראשון, לוי השתתף בחתונה שרבי הקדוש חיתן את בנו רבי שמעון. לוי הקלה, הזדמן לביתו של רבי בהילולי בחתונה דרבי שמעון בנו ברי. בשבע ברכות דילגו על ברכת יוצר האדם, ולכן חוץ מברכת בורא פרי הגפן הוא בירך רק עוד חמש ברכות. סיפור נוסף, רב אסי, הוא השתתף בחתונה שחיתן רב אשי את בנו מר ברב אשי. יקלה הזדמן לבי רב אשי בהילולי בחתונה של דמר ברי דרב אשי. ושם ברכו את כל השבע ברכות, ברכו את הברכה הראשונה בורא פרי הגפן, וחוץ מזה את כל השש ברכות, שיט. זאת אומרת, יש כאן ויכוח בין לוי לבין רב אסי, האם מברכים ברכת יוצר האדם או לא. לוי סיפר שלא מברכים, ורב אסי סיפר שכן מברכים. במה הוויכוח? למה באק המפלגי? אולי נאמר שהוויכוח ביניהם זה הוויכוח שנאמר במסכת עירובין דף י"ח. האם כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הוא ברא אותו, רש"י מביא, שני פרצופים, זכר מלפניו ונקבה מאחור, או שהוא ברא שתי יצירות, כמו הדעה שאומרת, זנב היה וממנו נבראת האישה. ואם כן, יש כאן שתי יצירות. אולי נאמר שבזה הוויכוח? דמר סבר, חד היצירה הווי, פי דעתו של לוי, הייתה כאן יצירה אחת, לכן לא צריך ברכה מיוחדת, יוצר האדם, כי האישה נוצרה באותו זמן. ומר סבר, דעתו של רב אסי, שתי יצירות הווי, קודם נוצר האדם ולאחר מכן נוצרה חווה. לכן מברכים יוצר האדם על יצירת האדם, והתקין לו ממנו בניין עד היד על יצירת חווה. דוחה הגמרא לא חייב להיות שיש דעה שסוברת שהם נוצרו שתי יצירות, אלא ייתכן דכול העלמה חד היצירה הווי. ייתכן שכולם מודים שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יצר את האדם וחווה יצירה אחת. אלא שבהתחלה עלתה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא ליצור שתי יצירות, ובפועל הוא יצר אותם יצירה אחת. והשאלה היא אם הולכים אחרי המחשבה או אחרי המעשה. מר סבר, בתר מחשבה הזלינן, דעתו של רב אסי, שקובעים את הברכות אחרי מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, בכיוון שמחשבתו הייתה לברוא שניים, אז מברכים שתי ברכות. ומר סבר, דעתו של לוי, בתר מעשה הזלינן, קובעים את הברכה לפי המעשה שהייתה יצירה אחת, לכן לא מברכים ברכת יוצר האדם, כי הרי האדם וחווה נבראו יצירה אחת. כי עד רב יהודה, רמי, הוא יקשה שמצד אחד פסוק אחד כתיב, העברה אלוקים את האדם. משמע שהוא נברא יחידי. בצלמו. וכתיב, פסוק אחר, זכר ונקבה בראם, משמע שהם נבראו יחד. הכיצד, איך הפסוקים מסתדרים? בתחילה עלה במחשבה לברות שניים. הקדוש ברוך הוא רצה לברות זכר ונקבה. לבסוף, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא נברא רק, רק אחד, וממנו הקדוש ברוך הוא יצר את חווה. מביאים הסבר, מה באמת הטעם, למה הקדוש ברוך הוא יצר את האדם וחווה אחד? שאדם דואג לעצמו. הקדוש ברוך הוא רצה שאדם ירגיש שהוא ואשתו זה דבר אחד, כדי שתהיה ביניהם אהבה אמיתית. כמו שאדם אוהב את עצמו, מכיוון שהם נוצרו דבר אחד, יכולה להיות ביניהם באמת שלמות של אהבה אמיתית. ספר את הגמרא, רב אשי השתתף פעם בחתונה שחיתן רב כהנה. רב אשי יקלה לבי רב כהנה. יום הקמה, ביום הראשון של הנישואין, בריך כולו, בירך את כל השבע ברכות. משאר ימי השמחה, מכאן ואילך תלוי. אי כפנים חדשות, אם היה מישהו שלא היה עד עכשיו, בריך כולו, היה מברך את כל השבע ברכות. והיא לא, אם לא היו פנים חדשות, אז הסעודה הזאת היא רק תוספת שמחה, הפושי שמחה באלמה הוא. אז הוא לא בירך את כל השבע ברכות, אלא בזימון, לפני ברכת המזון, הוסיפו, והוא היה מברך שהשמחה במעונו. אחרי ברכת המזון, הוא לא ברך את כל השבע ברכות, אלא רק את הברכה האחרונה, אשר ברא. מביאה הגמרא הלכות שהרבה מהקהילות הן לא נוהגות בזמננו. אם חתן עושה סעודה אחרי שבעת ימי המשתה, בתוך 30 יום לחתונתו, משבעה ועד 30, אז מברכים שהשמחה במעונו. בין אם אמר לו שזה מחמת הילולה, בין אם אומר להם איזשהו קרא להם הסעודה שזה בגלל השמחה שהוא התחתן, בין אם הוא לא אמר לו מחמת הילולה, בכל מקרה מברך שהשמחה במעונו. מכאן ואילך, מאחרי ה-30, תכף הגמרא תגיד שזה עד 12 חודש, היא אמר לו, אם הוא אמר להם שהסעודה שהוא עושה זה מחמת ההילולה, מברך שהשמחה במעונו, ואם לא, לא מברך. ועד מתי, אם הוא אמר להם שזה מחמת השמחה, הוא אומר שהשמחה במעונו, כי אמר לו מחמת הילולה עד אימת, אמר רב פאפי משמיד רבה, עד 12 חודש, עד רי שרי ארכי שאתה. וממתי אפשר לברך שהשמחה במעונו? מעיקר המאימת, אז בזמנם היו עושים את הקידושין בנפרד ואת הנישואין בזמן מאוחר יותר, אחרי 12 חודש בבתולה. אז הקידושין האירוסין, זה היה בזמן אחד, והחופה והנישואין זה זמן אחר. אז לא מברכים כבר מהקידושין בכל סעודה שהוא עושה מחמת השמחה, שהשמחה במעונו, אלא רק ממתי שמתחילים להתכונן לקראת החתונה. אמר הפאפי, מחירמו סערי בהסינטה. מאז שמטילים את הסעורים לחבית לשרות אותם כדי לעשות מהם שיחר לחתונה. שואלת הגמרא, איך אומר רב פאפה דבר כזה? והרי הוא בעצמו, כשהוא חיתן את הבן שלו אבא, הוא כבר מהאירוסין, כבר מהקידושין, התחיל לברך ששמחה במעונו. הייני והרב פאפה בעצמו יסק לאבא מרברי, קידש את ה... זאת אומרת, נתן לבן שלו לקדש את הקלה, ובריך, ברכו בכל סעודה, שהשמחה במעונו כבר משעת האירוסין. תרצת הגמרא, באמת מברכים רק מזמן שמתחילים להכין את הסעודה. אבל שאני רב פאפה, דאב אטריח לי, הכל כבר היה מוכן, כל צורכי החופה והסעודה. לכן, מאז האירוסין, הוא בירך שהשמחה במעונו. תספר את הגמרא מעשה נוסף, רבינה, כשהוא שידך אישה לבנו, יסק לברי, בי רב חביבה, ביתו של רב חביבה, הוא בירך שהשמחה במעונו, כבר משעת אירוסין. רבינה אמר, קימלי בגוויו, אני יודע בהם, בחתם והקלה האלה, זה לא אדרבו, שהם לא יחזרו בהם. ולכן אפשר לברך ששמחה במעונו כבר מזמן הקידושין. ובסוף מה קרה? לא הסתייע מילתא, לא הסתייע הדבר, ואדרבו, בסוף הם כן חזרו בהם, לא נתנו את האישה הזאת לבנו. סיפור נוסף, רב תחליפה בר מערב, רב תחליפה היה מבני ארץ ישראל. איקלה לבבל, הוא הזדמן לסעודת חתן בבבל. בריך שיט אריך תאברך. והעריך בברכות, יש את הברכה הראשונה של בורא פרי הגפן, אחרי זה יש את השש ברכות הנוספות, הוא העריך, הוסיף שם עוד ועוד דברים בברכה. ואז הוא חתם גם בברכה, כי הכלל הוא שכשמברכים ברכה על דבר אחד, מספיק לברך ברכה בהתחלה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, ולא חייבים לחתום ברוך אתה השם מעין הברכה. אבל כשהוא מעריך מאוד ומוסיף עוד דברים, הוא צריך גם לחתום בברכה, וזה מה שהוא עשה. ואומרת הגמרא שלהלכה לא פוסקים כמו שהוא עשה, לתלכת הקוותי. עד כאן זה הסיפורים שקשורים לחתונה. כאן הגמרא מספרת סיפור שקשור לברית מילה. רב חביבה פעם הזדמן לסעודת ברית מילה, יקלה לבי מעולה. והוא בירך בברכה של הזימון לפני ברכת המזון, שהשמחה במעונו, ולתלכת הקוותי. לא מברכים ששמחה במעונו בברית, משום דטרידי, הציבור טרודים דעית ליצר על הינוקה, כי התינוק מצטער כשהוא נימול, לא יכול לברך ששמחה במעונו. אומרת הגמרא הלכה, אמר רב נחמן, אמר בשם רב, חתנים, כשבאים לברך שבע ברכות וצריך מניין, אפשר לצרף את החתן עצמו, הוא גם מן המניין של העשרה, יש לך 9, הוא יהיה 10. אבל בברכות שמברכים על האבלים, שנראה בעמוד הבא, ששם ישמרנו, וצריך 10, שם אתה צריך 10 חוץ מהאבלים, אין האבלים מן המניין, ויש כאן דבר נפלא מאוד, למה באמת האבלים לא יכולים להיות מהמניין? מכיוון ש... צריכים 10, כי כל בי 10 שכינתא שריעא, כשיש 10 אנשים השכינה שורה באופן מיוחד, אבל אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. והאבלים שרויים בעצבות. אז יש חסרון גדול בהשראת השכינה, כך מסביר הפני יהושע. לכן צריך חסרה בלעדיהם כדי שתהיה השראת השכינה. מקשה הגמרא מי טבעי, לא רק החתנים, וגם האבלים מצטרפים והם מן המניין, אז איך אומר רב שהאבלים לא מצטרפים למניין? עונה הגמרא, מתנית הכרה מתעלי די רב, מה אתה מקשה על רב מברייתא? אתה לא יודע שרב עצמו הוא תנא? הוא יכול לחלוק על ברייתא, הוא בעצמו תלמיד של רבי הקדוש. רב תנא הוא פליג. הלכה דומה, התמר, אמר רבי יצחק, אמר בשם רבי יוחנן, שרבי יוחנן גם ישב בבית מדרשו של רבי הקדוש, אבל כאן הגמרא נוקטת שהוא לא מוגדר כתנא. תוספות מעריך בעניין הזה. הוא אמר, חתנים מן המניין מצטרפים לחשבון של עשרה, בברכות של שבע ברכות, ואין אבלים מן המניין. כשצריכים מניין באבלים, אי אפשר לצרף את האבלים למניין. מקשה הגמרא, מי טבעי, לא רק החתנים, אלא וגם האבלים מצטרפים והם מן המניין. מתרץ את הגמרא, כי תניא היא הברייתא שאומרת שהאבל מצטרף לעשרה, בברכת המזון. עשרה שאכלו יחד סעודה, חייבים לזמן ולומר, ברוך אלוקנו שאכלנו משלו, מוסיפים אלוקנו, שזה רק אם יש עשרה. אם יש עשרה ביחד עם האבל, הוא מצטרף. רש"י אומר כי הוא מחויב במצוות. וכי כאמר רבי יוחנן, אין אבלים מן המניין, זה בשורה, אחרי הקבורה עושים שורה. של מנחמים, יש כלל אין שורה פחות מעשרה. לאותה שורה, אבלים לא מצטרפים, צריכים עשרה חוץ מהם. שואלת הגמרא, זה טוב לפי הנוסח שאמרנו בדברי רבי יוחנן, אין אבלים מן המניין, לא כתוב כאן אם זה ברכה או שזה הניחום בשורה. אבל ואלה, אמר רבי יצחק, אמר בשם רבי יוחנן, מברכים ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המניין, זה בסדר, שבע ברכות, החתנים מצטרפים לעשרה. וברכת אבלים בעשרה, ועל זו אומר רבי יוחנן, אין אבלים מן המניין. ברכה, יש ברכה מסוימת, שצריכים עשרה, ואבלים לא מצטרפים. על איזה ברכה זה מדובר? זה לא מדובר על השורה שעושים, כי שם אין ברכה, שם רק מנחמים את האבלים. ברכה בשורה מעיקה, וכי יש ברכה באותה שורה? למה תרץ את הגמרא, מדברים פה מה שרבי יוחנן אמר, שהאבלים לא מצטרפים לעשרה, כי כאמר רבי יוחנן, בברכת רחבה. היה מנהג שאחרי שקברו את המת, אז לפני שהם נכנסים לעיר, הייתה רחבה לפני העיר, היו האבלים יושבים שם ברחבה, והיו מביאים להם סעודה, לאכול שם באותה רחבה, והיו מברכים ברכה, ברכת מנחם אבלים, כמו שנראה בהמשך. הברכה הזאת צריכים עשרה, והאבלים לא מצטרפים. שואלת הגמרא, אם זה ברכת רחבה, זה רק אחרי הקבורה, זה רק ביום הראשון. ואלה אדמה רבי יצחק אמר בשם רבי יוחנן, מברכים ברכת חתנים בעשרה כל שבעה וחתנים מן המניין, וברכת אבלים בעשרה כל שבעה, כל ימי שבעת האבלות, כל שבעת ימי האבלות. ובאותה ברכה שמברכים בשבעת ימי האבלות, אין האבלים מן המניין. איך יכול להיות שזה ברכת רחבה? וכי ברכת רחבה כל שבעת ימי האבלות מעיקה? אומרת הגמרא, כן. יכול להיות ברכת מנחם אבלים גם ביום השני והיום השלישי של ימי האבלות. כל שבעת ימי האבלות, אבל זה בתנאי. משכחת לה במקרה שיש פנים חדשות שלא היו ברחבה בזמן הסעודה הראשונה. כי עד רבי חייא בר אבא, סיפור שהיה סיפור נורא והיום. חייא בר אבא שיקל לו עלינו את בנו. הוא זכה ללמד תורה את בנו של ריש לקיש. יש אומרים שהוא לומד אותו מקרא, ויש אומרים שהוא לומד אותו משנה. או שהוא היה מקרי בני דריש לקיש אבא, לימד אותו מקרא, ואמרי לה יש אומרים מתני ברי דריש לקיש אבא, היה מלמד אותו משנה. בכל אופן, שכיב לינוקה, לפי לשון אחד, לא עלינו, נפטר לו בנו כשהוא היה ילד או תינוק. יום הקמה לא עזה לגבי. ריש לקיש לא היה חנחם את המלמד של בנו ביום הראשון להביל אותו. אלא רק למחרת הוא היה לחנחם אותו, למחרת. הוא לא בא לבד. הוא הגיע ביחד עם זה שהשמיע את הדרשה שלו ברבים. היה להם מתורגמן, הם היו אומרים את הדרשה בכל רגיל, והמתורגמן היה משמיע את זה בכל רם שכולם ישמעו. אז הוא לקח את המתורגמן שלו איתו ביחד, דברי ליהודה בר נחמני מתורגמני. אז כשהם הגיעו שם לנחם, אז ריש לקיש אמר לי למתורגמנו יהודה בר נחמני, קום אימא מילתא, תאמר דברי נחומים, ולפי הלשון שמי שמת היה ילד או תינוק, אז תנחם כל כבל ינוקה כנגד זה שהתינוק נפטר. אז יהודה בר נחמני פתח ואמר, פסוק אומר, וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו. פירוש, דור שהאבות עושים מעשים לא טובים, מנעצים להקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא כועס, והוא פוקן את עוונם על בניהם ועל בנותיהם. ולכן הם מתים כשהם קטנים. זה מה שהוא בא לנחם אותו, תכף הגמרא תשאל מה, הוא רק מצייר אותו יותר. ואיכא דאמרי, יש אומרים שמי שמת זה היה בחור, שלא הספיק להתחתן, בחור רבה. ולפי זה מה הייתה הנחמה? אחיקה אמר לי, פסוק אומר, על כן, על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומיו ואת אלמונותיו לא ירחם. למה? כי כולו חנף, חנופה, הוא מאירה, מרשיע. וכל פה דובר נבלה, מדברים ניבול פה. ובכל זאת לא שב אפו, ועוד ידו נטויה מאי, ועוד ידו נטויה, איזה עוד עונש? אמר רב חנן ברב, אתה יודע איזה עונש נורא, נענש מי שמנבל את פיו? הכל יודעים כלל למה נכנסה לחופה, אבל אסור לדבר. ניבול פה. אלא כל המנבל פיו, הוא מוציא דבר נבלה מפיו. על זה נאמר, וכל פה דובר נבלה, עליו בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. מה זה ועוד ידו נטויה? ועוד זה מלשון ועד, שזה ימי חייו של האדם, עולם ועד. ועוד עולם ועד, ימי שנותיו של האדם, אפילו נחתם לו גזר דין של ימי שנותיו 70 שנה שיהיו כולם לטובה. לידי זה שהוא כל פה דובר נבלה והוא לא חוזר בתשובה, ועוד ימי העולם ועד שנתקנו לו לטובה, ידו נטויה, הקדוש ברוך הוא הופך את נוטה והופך את נפח עליו לרעה. אז זה לפי הלשון שזה שמת היה בחור. שואלת הגמרא רגע, לפי שתי הלשונות, אתה לניחומי, הוא בא לנחם אותו, והוא אומר לו שבעוונותיו הבן שלו מת, צהורי כאן מצער לי, הוא רק מצער אותו יותר, מה הנחמה פה? עונה הגמרא אחי כאמר לי, הוא בא לנחם אותו, לחזק אותו, חשיב את, אתה בשמיים מאוד חשוב להתפוס הידרה, שהוא נתפס על עוונות הדור. הגמרא במסכת שבת דף למד ג' אומרת, שבזמן שיש צדיקים בדור, הצדיקים נתפסים בעוון הדור. טוב, אז אחרי שהוא ניחם, אמר לי ריש לקיש למתורגמנו יהודה בר נחמני, עכשיו קום תאמר משהו כנגד שבחו של הקדוש ברוך הוא. קום עם המילתא כנגד שבחו של הקדוש ברוך הוא. יהודה בר נחמני פתח ואמר, ברוך אתה השם אלוקינו כן מלך העולם. הקל הגדול ברוב גודלו, אדיר וחזק ברוב נוראות, מחיה מתים במאמרו, עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, ברוך אתה השם מחיה המתים. עכשיו אנחנו עוברים לברכת הרחבה, מה שמברכים את האבלים, ברכת ברוך מנחם אבלים. ריש לקיש אמר לו יהודה בר נחמני, עכשיו קום תברך את הברכה, ברכת הרחבה. וזו הוכחה שאפשר לברך ברכת רחבה אם יש פנים חדשות, גם ביום השני, כי הוא הרי לא הגיע ביום הראשון, הוא הגיע ביום השני, רואים שאם יש פנים חדשות אפשר לברך ברכת רחבה כל שבעה. אמר לי קום עם המילתא כנגד אבלים, יהודה בר נחמני פתח ואמר את הברכה הבאה. אחינו המיוגעים, המדוקאים באבל הזה, תנו לבבכם לחקור את זאת, את המוות, ובמילא לא תבכו יותר מדי. זאת היא עומדת לעד, כולם מתים. רבים ישתו, רבים שתו את כוס הפורנות, ולפי הלשון הרגיל של הגמרא, הוא גם אמר רבים ישתו. כמשתי ראשונים, כך משתי האחרונים, דיינו שהוא אומר שזה חלילה עתיד גם. אחינו, בעל נחמות ינחם אתכם, והוא חותם ברוך מנחם אבלים, זה ברכת מנחם אבלים, ברכת הרחבה. אמר אביי, יש לי הערה. רבים שתו לימה, זה שיאמר, שלא יאמר רבים ישתו את הכוס היגון הזה. שלא יאמר שבעתיד זה חלילה גם. זה לא לימה. לכן, הוא יכול לומר משתי ראשונים, זה לימה, מה שהיה היה. אבל משתי האחרונים, זה שלא לימה, זה לא יאמר. אמר רבי שמעון בן לקיש, אותו רבי שמעון בן לקיש בעצמו, שבא לנחם, הוא בעצמו אמר. וכן תנא משמיד רבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לדבר דברים שעוזרים לשטן לקטרג. אמר רבי יוסף, מה יקרא מפורים בפסוק, הוכחה שאסור לפתוח פה, לומר דברים רעים. הפסוק אומר, כמעט, עם ישראל אמרו, כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. והנביא משיב להם, מה אדר לי? שימו דבר השם קציני סדום, עם עמורה וגומר. זאת אומרת, השיבו להם שבאמת כך. אמרו שהם כמעט היו כמו סדום ועמורה, ובאמת מדמים אותם לסדום ועמורה. אחר כך ריש לקיש אמר לי למתורגמנו יהודה בר נחמני, עכשיו קום, תאמר משהו על אלה שעושים חסד, מנחמים אבלים, אימא מילתא כנגד מנחמי האבלים. אז יהודה בר נחמני פתח ואמר, אחינו גומלי חסדים, בני גומלי חסדים, המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו שהיה גומל חסדים, יש מוסיפים שנאמר כי דעתיו למען אשר צווה את בנה וגומר. והמרשה שגורס את זה מבאר, ש... הם גומלים חסד, הם מצווים את בניהם להמשיך ולגמול חסד. הם גומלי חסד שמלמדים את בניהם להמשיך לגמול חסד, והם מחזיקים בבריתו של אברהם אבינו שגם הם מצווה את בניו ואת ביתו אחריו להמשיך בגמילות חסדים. שנאמר, כי דעתיו למען אשר צווה את בניו וגומר, ושמרו דרך השם. ואז מברך אותם את המנחמי אבלים, אחינו, בעל הגמול, ישלם לכם כגמולכם, ברוך אתה משלם הגמול. אחרי זה ריש לקיש אמר לי למתורגמן שלו, יהודה בר נחמני, עכשיו קום עם המילתא, אמור משהו כנגד כל ישראל. אז יהודה בר נחמני פתח ואמר, ריבון העולמים, פדה ועצל מלא תושם חי ישראל, מן הדבר, זה מגפה, ומן החרב, ומן הביזה שלא יבזזו את נכסיהם, ומן השידפון, ומן הירקון ביבול, שלא ינזק היבול, ומכל מיני פורנויות המתרגשות ובאות לעולם. טרם נקרא, ואתה תענה. והחתימה ברוך אתה, עוצר המגפה. אמר אולה, ויש אומרים של ברייתא, אמר לה במתנית התנא, 10 כוסות יין, חכמים תקנו לשתות בבית האבל. ככה היה בזמנם. 10 כוסות. פסוק אומר שהיין למה הוא נוצר? תנו שאיחר לעובד ויין למראה נפש. שזה מיוצר לאלה ש... באבלות. מתי היו שותים את אותם 10 כוסות? 3 קודם האכילה. היו רגילים לפני הסעודה להביא מיני פרפראות למשוך את ה... אכילה, לפתוח את האכילה. ואז היו שותים 3 כוסות. לפתוח את פני מאב. ואחר כך עוד 3 כוסות יין היו משקים אותו בתוך אמצע האכילה של הסעודה, כדי לשרות את האכילה שבמאב. ו4 כוסות יין היו משקים אותו לאחר האכילה, כנגד ה4 ברכות שמברכים אחרי, שמברכים ברכת המזון. 1 כנגד הברכה הראשונה, ברכת הזן. 1 כנגד הברכה השנייה, ברכת הארץ. 1 כנגד הברכה השלישית, ברכת בני ירושלים. 1 כנגד הברכה הרביעית, ברכת הטוב והמיטיב. תקופה מאוחרת יותר, הוסיפו עליהם עוד 4 כוסות יין. והיו מברכים, 1 כנגד שמשי חזני העיר שהתעסקו בקבורת ובכל צורכי, בקבורה ובכל צורכי העיר. ואחד, ברכה שנייה כנגד פרנסי עשירי העיר שהיו מממנים את ההוצאות של הקבורה של העניים. וברכה שלישית, 1 כנגד שיבנה בית המקדש. ואז הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו מהאבל שאנחנו מתאבלים על בית המקדש כמו שמתאבלים על מת. המחאה הרביעית, 1 כנגד רבן גמליאל, שתכף הגמרא תספר למה תקנו לו ברכה מיוחדת. אבל ברגע שכל כך הרבה כוסות יין היו שותים, התחילו, היו שותים ומשתכרים, זה כבר הלכו מדי רחוק. לכן החזירו את הדבר ליושנה, רש"י אומר שחזרו חזרה לתקן ששותים רק 10 כוסות ולא 14. אבל ראשונים אחרים, כמו הרמב"ן ועוד מבארים, שביטלו לגמרי את כל 10 ברכות. אלא נותנים לאבל כמה, ככל צורכו, כדי לשמח אותו. החזירו את הדבר ליושנו. מה היה הברכה? למה ברכו ברכה רביעית ותקנו כוס רביעי כנגד רבן גמליאל? מהי רבן גמליאל? דתניה, בראשונה, הייתה הוצאת הממון שהוציאו בשביל המת, הייתה קשה לקרוביו יותר ממיטתו. יותר מהצער שהיה להם הזה, היה להם צער על ההוצאות שהם צריכים להוציא. היו קוברים אותו בבגדים יקרים. עד שהיו כל כך, אז היה יקר, היו מניחים אותו, עוזבים את המת ובורחים, שאחרים יתעסקו בקבורתו, יהיה מת מצווה. עד שבא רבן גמליאל ונהג זלזול וקלות ראש, קלות בעצמו, והוא עשה, נתן צוואה לפני שהוא נפטר, והוציאו בכלי פשטן, בגדים פשוטים. ואז ראו שאפילו הנשיא של עם ישראל ככה נקבר, נהגו כל העם אחריו להוציא את מתיהם בכלי פשטן. ולכן, בגלל שהוא כך עזר לעם ישראל שלא יצטרכו להוציא הוצאות יתרות, תקנו בשבילו ברכה מיוחדת. אמר רב פאפא, והעידנה בזמן הזה, נהוג אלמה, בהוצאת המת, אפילו בבגד קנבוס, צרדה, בר זוזה, שהוא בקושי קונים אותו בזוז אחד, ממש בבגד זול מאוד, שלקחו את זה בשביל תכריכים. זה ברכה מיוחדת שברכו את רבן גמליאל, שהוא זה שתיקן את התקנה, לחסוך בהוצאות, שלא יצטרכו להוציא מידה הרבה, במקרים מיוחדים. אנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, שיתקיים בנו מאמר הנביא, בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים. יקיצו וירננו שוכני עפר ונזכה לגאולה במהרה. עד כאן דף ח'.